טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התחייה מם. הדור הראשון של עקבתא דמשיחא בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. וכשהתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם, לאתר את תפארת ביד השם, ולצניף מלוכה בכף אלוהי יעקב. נשאלת השאלה כלפי מי הרב כותב את הפסקה הזאת, נכון? ביחס למה? או לאפוק אימה, כמו שאנחנו תמיד שואלים. למה זה נצרח? הדור הראשון של עקבתא דמשיחא בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. זאת אומרת, כשאתה מתקשר לחבר שלך בבית חולים, להגיד לו מזל טוב שנולד לו בן, אז שואל אותו מה נשמע, אז אתה לא מצפה שיגיד לך על הפנים, תשמע, הלכתי עכשיו עם התינוק הזה לתפילת מנחה, נתתי לו סידור, לא יודע להחזיק. אני אומר לו, קדימה, תפילת עמידה, לא עומד, שוכב. לא מצפים מתינוק מיד לעמוד מול סטנדר ולפלפל בתוספות, נכון? יש כאן שלבים של התגדלות. קודם כל, מה שמתעורר זה הכוחות החומריים. לוקח זמן, לפעמים לוקח הרבה זמן. אבל לאט לאט הנשמה, היא מתחילה להופיע, ומתגלה שכל התהליך הזה, מההתחלה שלו, הוא היה בעצם בשביל הקומה שתיבנה אחר כך. הכל הוא נצרך, הכל החשוב, כל שלב בהתפתחות של הילד הוא משמעותי וכו', אבל השלב הראשון החומרי, התגדלות הגוף, חיזוק הגוף, הוא לא רק בשביל הגוף, הוא בשביל הקומה, שתרכב אחר כך על גבי הגוף, הנשמה הטובה שתתגלה, אבל להתאכזב מהשלב הראשון, הרי זה אבל וריק, נכון? כל בר דעת מבין את זה. אנחנו שמחים מאוד על תינוק שנולד, למרות שאין פה עוד הרבה, אבל יש פה הרבה מאוד בפוטנציאל. וזה ילך והתגלה לאט לאט. אז דור ראשון, היו אנשים שמאוד התאכזבו ממה שקורה. מאוד לא התייחסו ליישוב בארץ בתור התחלתא דגאולה. למרות שזה לא הרבה, בניגוד למה שנהוג לחשוב, הרב צבי יהודה מברר בהרבה מקומות שמעטים התנגדו לציונות בתחילתה. מעטים מגדולי ישראל, מעטים היו נלהבים מאוד, מעטים התנגדו, ורוב חכמי ישראל הגדולים הם היו מין רוב דומם כזה. שנהגים משום מה לספח אותם למתנגדים, אבל זה לא נכון. הם לא נקטו עמדה, יצא קונטרס שנקרא אור לישרים, וזה יצא באזור אירופה, שם מזרח אירופה, שהיו בתקופה ההיא המון המון גאונים שם, המון, ממש המון גאונים. הרב צבי יהודה מספר, הוא הלך לשכנע חכמי ישראל לבדוק מה דעתם ביחס לציונות, ומי שקיבץ את הקונטרס הזה, שהיה התנגדות חריפה מאוד לציונות, הוא קיבץ 8 חכמים. זה הכל. והיו בתקופה ההיא, הרב צבי יהודה אומר, היו שם חתומים רב חיים מבריסק, שהיה באמת חכם עצום, ורבי דוד מקרלין, ו הרשב, אדמור הרשב, שזה אדמור של חב"ד, והרב נתן אדלר, מאנגליה, בכלל, הוא הביא אותו מאנגליה. והרב ציודה אומר, הוא לא בגדולת הראשונים. זה לא אותה מדרגה, וגם זה שהוא היה צריך להביא איזה מישהו מאנגליה, זה מראה שאנשים לא היה הרבה את מי להחתים. היו הרבה שהם רוב דומם. ברור? אז זה לא נכון להגיד שהרבה התנגדו. ואלה שהתנגדו, הרב ציודה הוא כותב עליהם, אני אכתוב, אני אקרא פה, זה בעמוד 79 בשיחות הרב ציודה על בראשית, כתוב ש אני אקריא לכם קצת, בסדר? כתוב, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. הדבר מתקיים בשוב השם את שיבת ציון. כאז, הצהרת קורש, כן אתה, הצהרת בלפור, נכון? קורש, הוא נקרא קורש משיחי. הוא שליח אלוהי להקמת בית שני. יש פרק שלם בישעיהו, כה אמר השם, למשיחו לקורש. ניצחונו הגדול של קורש על בבל היה כדי להכין את שיבת ציון. אני השם קראתיך בצדק. מתאימים הדברים דאז להיום, איך אפשר לא לראות את כל המהפכות והרבולוציות שהתרחשו ב-50 השנים האחרונות? השם מסובב הסיבות, הפיל ממשלות, הקים מלכים מכיסותיהם, ותוצאת כל זה הייתה שיבת ציון. אין מקרה, איך אפשר לא לשמוע? החרשים שימעו, זה כתוב בספר ישעיהו מבית, י"ח. הרי זה דוקר את העיניים, איך אפשר לא לראות? והעברים הביטו לראות, זה צעקה שם של ישעיהו. וכי אפשר לומר שהכל מקרה או מעשה שטן? כי יש כאלה שאומרים שזה מעשה שטן. כאילו העולם מתנהל בשתי רשויות, כן? השטן נגד ריבונו של עולם או משהו כזה, זה לא יאמן, אבל אין לנו עסק עם השטן אלא עם ריבונו של עולם. ומי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח, מי עיוור כי משולם ועיוור כעבד השם. גם אצל עבדי השם השלמים ביהדות משולם, יש מציאות של עיוורים וחרשים, כן? מי עיוור כי אם עבדי. זה לא מדובר על כויפרים. יש כל כך הרבה מה לראות. רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. צריך להתבונן. וכולי, כן, ברור. אז זה ה... יש לו הרבה מקומות כאלה, אני תלשתי רק איזה אחד. הרבה, הרבה. הוא חוזר על היסוד הזה. מי עבר כי מעבדי, ומי בז ליום קטנות. מי בזבז את שולחנם של צדיקים לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בם, כתוב בגמרא. מה זה קטנות אמונה? שלא, רב ציודה קורא להם צדיקים שאינם מאמינים. למה הם לא מאמינים? לא מאמינים בתהליך האלוהי, לא מאמינים באלוהים המתגלה דרך ההיסטוריה. אגב, לגבי הטענה שהיא לא נכונה, שהיו הרבה או רוב חכמי ישראל שהתנגדו לתנועה הציונית, למה אני מדבר על כל זה? כי הוא מדבר פה על הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, נגיד שמה הוא יורה וכו'. גם לא תמיד אנחנו מחליטים על פי הרוב, נכון? זה פרשת השבוע, אחרי רבים להטות, נכון? אחרי רבים להטות. מתי אנחנו לא תהיה אחרי רבים לרעות? מה? אחרי זה, סוף הפסוק, זה אחרי, מה? זה פרשת משפטים, פרק כף ג' בשמות, פסוק ב'. לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, אם הרבים הולכים בדרך רעה, אל תלך אחריהם. בהמשך כתוב אחרי רבים להטות. בהמשך הפסוק. אחרי זה, זה לא תענה על ריבלין. תות אחרי רבים להטות. יש בזה כללים. לא בכל מקרה אנחנו אומרים אחרי רבים להטות. למרות שעוד פעם אני חוזר ואומר, זה לא אחרי רבים פה. אבל נניח שזה אפילו רבים, גם פה לא תמיד אתה הולך אחר רבים. אז הרב מברר את זה ב-אין היה, ברכות ב', פרק ו', פסקת ט"ז, על מחלוקת הלל ושמאי, שלא תמיד אתה, אז לילן בתה רובה, לא תמיד הולכים אחר הרוב. צריך בזה כללים מאוד מוגדרים. למשל, שישבו כולם ביחד וישמעו אלה טענות אלה. וגם, דבר שלא קרה פה במקרה הזה, נכון? לא דנו. בית יש כלל כזה שיפעמים יש מחדדי תפי. הרי היה קשה מאוד להכריע בין הלל ובין בית הלל ובית שמאי, נכון? כי בית שמאי הם היו מחודדים יותר. אז אם הם מחודדים יותר, אז יש סיכוי שהם יותר קרובים אל האמת, נכון? אז במקרה כזה אתה לא אומר הולכים אחר הרוב. אתה צריך אדם שהוא מומחה בנושא מסוים. לא יעלה על הדעת, נניח, שיש ישיבת רופאים, ויבוא, תבוא המנקה ותגיד, גם אני רוצה לנקוט, להיות הצבעה, מה לעשות עם החולה. את לא קשורה, את בסדר, מנקה מצוינת, מסורה בעבודתך, אבל זה עסק לרופאים, נכון? לא כל טירון, הוא יכול לשבת בישיבות מטכ"ל עם הרמטכ"ל ושר הביטחון. ברור? זה נכון? צריך מומחים. אנחנו לא רואים שאף אחד עסק בתורת הגאולה כמו הרב קוק. זאת אומרת שהוא מחד ידי תפי. גם על הצד שיש רוב. ברור? יוצא ככה, שהדור הראשון של עקבת הדים שיחה בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל הוא מכשיר את החומר של ארץ ישראל. למה אני אומר את זה? כי אנשים התאכזבו. אמרו, זה לא הגאולה שלה ציפינו, אנחנו ציפינו לבית המקדש הנוחת מן השמיים, כמו שרש"י אומר, וכמה ברכות, גם פירושו לתנ"ך וגם לגמרא, למשל למסכת מגילה. ונהיה לה חומת אש סביב. אז מה אתה מדמיין? בוא נדבר על זה. אתה חושב שישבו פה טורקים, כן? ופתאום, כן? מן השמיים, כן? יש פה 2,000 יהודים, אני לא יודע מה. 20,000 יהודים. פתאום מן השמיים ייפול בית מקדש של אש על הר הבית. זה מה שאתה מדמיין? אני לא מבין. הרי בכל מיני מקומות כתוב את צמח דוד עצמך, עבדך אמרת עצמך, זה צמח, צמח הוא צומח, זה תהליך. וגאולה, כך היא גאולתם של ישראל, כמעה, כמעה. ככל שהיא הולכת היא רבה והולכת. יש כאן תהליך לא של דליגה, זה לא יציאת מצרים, כי לא בחיפזון תצאו, אלא תהליך הדרגתי. אז תפשיל שרבודלים ותקדם את התהליך הדרגתי הזה, יכול להיות שבהמשך יהיה דילוגים, ופתאום יבוא אליך לא אדון אשר אתם מבקשים. אבל עכשיו, זה כמעה כמעה, זה גאולה בדרך הטבע, זה גאולה בעיתה. אז מה לשבת ולהגיד, יש בעיות בתנועה הציונית, ואני לא משתף פעולה, קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. מה זה יום שהוא לא יום ולא לילה? מה זה? היום הכל בהיר, השמש היא שמש בצהריים, הכל אור, והלילה הכל חשוך, וזה יום, יום הקמת המדינה, שהוא לא יום ולא לילה. יש בו אור, ויש בו חושך. לא הכל שלם, ולא הכל שחור. נכון? אלא מה? תחזק את הטוב, תפשיל שרוולים. אז ההתחלה זה מכשיר את החומר של כנסת ישראל. אז קודם כל הילד הזה יגדל, יתחזק, המדינה הזאת תתפתח. והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. בהתחלה, בגלל הבניין החומרי שצריך להופיע והוא קודם, אז הרוחניות היא לא פורצת עדיין את כל הגבולות. היא לא רוחניות שהיא יכולה להתגלות בצורה שלמה, כמו שהנשמה היא לא מתגלה בצורה שלמה בתחילת התהליך. בהתחלה הכוחות החומריים הם מתפתחים, וגם המידות החומריות, הרב כותב במוסר אביך, קינה, תאווה, כבוד, הן מתפתחות אצל התינוק. אחר כך אתה תתקן אותם, בהתחלה יש דברים כאלה שהם נצרכים. הם באים מצד הנפש הבהמית, מצד כוח הדמיון. הרוחניות היא קיימת. יש בתי מדרשות, שומרים על הגחלת, מנסים מה שאפשר להעיר. בסוף, באיזה שלב, הכל התפרץ. ברור? כמו, תסתכלו רגע, בפסקה למד ב' שלמדנו. זה עכשיו מאיר עליה עוד יותר. כתוב שאופייה של הגאולה הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. ולאט לאט, היא בהתחלה לא מכרת עדיין את עומק הישות העיונה שהיא כל יסוד תקומתה. אינה לארץ. ולשמיים עודנה לא תביט וכו'. אבל בהמשך, רק ביגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות, יגלה ויראה שכל מה שיעיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל הוא. וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו וכו'. למדנו את זה. יהיה שלב של מהפך, עד שיבוא שר, ויחולל מהפכה. הרב אומר פה, בואו תתחיל בהמשך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל בהתחלה, זה שמירת החיים הפנימיים. מה זה שמירת החיים הפנימיים? ישמור על לא לאבד את ההלכה, להשתדל שהתהליך של הבניין החומרי הוא יהיה מתוך ההלכה וכו'. שלב הבא זה התפרצות של הנשמה, חזרה לקומת ישראל העתיקה, ישראל סבא, חזרה אל הנבואה, אל בית המקדש, אבל זה שלב הבא. כשהתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. הם היו כל הזמן בכוח, ופתאום הם התפרצות. ותשוב התורה וכל מאורותיה להתנה, להיות לאור עולם, זה כבר השפעה חוצה. אתם טיולים ללכת כהנים וגוי קדוש. לאתר התפארת ביד השם וצניף מלוכה בכף אלוהי ישראל. אבל בשלב הראשון, עוד לא. כן. דן. כן. וזרעתי את זרע ישראל, זרע אדם, זרע בהמה ראינו. זה חייב להיות ככה בסוד הרזים. ככה בעלי הסוד הם מסבירים את הגאולה. גם הרב ציודה מביא את זה באיזה מקום, אולי אני אראה לכם, לא מבעלי הסוד. גם הגר"א מסביר את זה בספר כל התור, אריכות, על משיח בן יוסף, שהוא קודם למשיח בן דוד. ומשיח בן יוסף עניינו שיבת ציון, בניין הארץ, בניין ירושלים. וגם הוא נותן לו עוד שם שני תפקידים, גילוי של רזי תורה ו ביאור רוח התומה. זה כנראה הנצרות או תרבות המערב. מכל מקום, זה תפקיד של משיח בן יוסף. אחר כך, משיח בן דוד. זה כבר קומה אחרת. בהתחלה עד הצד החומרי, משיח בן יוסף. קיבוץ גלויות ובניין הארץ. בניין ירושלים. בסדר? אחר כך, גילוי הקודש. אומר פה הרב ציודה, זה בספר ויקרא, בשיחות שלו, בעמוד 42. כתוב, כל בונים בחול ואחר כך מקדישים. זה יסוד שהוא חזר עליו כמה פעמים, חוזר עליו בשיחות שלו. אז הוא אומר, כל חומרי בניין בית המקדש הוקדשו רק לאחר שהושמו בבית. כלומר, בנו איתם, בנו עם הלבנים, אחר כך רק הוקדשו. כי בדרך כלל, לפעמים יש מושג בגמרא שנקרא הזמנה מילטה. הזמנה מילטה לגבי תכריכי מתים, מחלוקת אביי ורבא. מסכת מגילה זה מופיע. אם אתה יכול עם הבד שמיועד לתכריכים, לעשות דברים אחרים, וזה מופיע בעוד, בעוד תחומים לגבי אתה בונה לבנים לבית כנסת. אז שם זה למשל לא הזמן המילטה. לא משנה, טוב, לא ניכנס ליסוד ההלכתי פה. זה נקרא כמו טיווי באלמה. זה עוד לא בד, אלא רק טובים את החוטים. זה עוד לא הזמנה. מכל מקום, פה בבניין בית המקדש מראש. הגמרא אומרת בונים בחול ואחר כך מקדישים. זאת אומרת קודם כל זה במעילה י' א', כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת. רש"י אומר שהיו בונים את הבית, היו קונים כל צורכי הבית ממעות של חולין, או שהיו לוקחים כל צורכי הבית באמונה, ולאחר שהושלם הבית הקדישו אותו רק אחר כך. למה? שאי אפשר שלא ישבו בצילו של הבניין מפני החמה ונמצאים נהנים מן ההקדש. זאת אומרת, לא יכול להיות שהפועלים שם שבונים את בית המקדש הם לא ישבו קצת בצל או משהו כזה, בצל הלבנים. אסור אבל ליהנות מן ההקדש, אסור ליהנות מעבודה זרה, אסור לך להיות בצל של כנסייה, ואסור לך גם להיות בצל של הקדש. יש סוגיה כזאת מסכת ראש השנה, אם אני זוכר, שאיך עמדו ודרשו שם בצל של בית המקדש, והגמרה שם מפלפלת איך זה היה. מכל מקום, כך היה בית המקדש, וכן הוא סדר גאולת ישראל ובניין הארץ, כמעה כמעה בהדרגה, כשם שאבני הבניין היו חול, כך בניין הארץ נעשה על ידי כל חלקי עם ישראל, צדיקים ופחות צדיקים, בונים בחול, ועם כל הצער וכל הסיבוכים שיש בכך, וכמעה כמעה כמעה יסולקו העיכובים השונים, ויופיע יותר ויותר קידוש השם. הרי שיטת הממשל הנהוגה כיום, הדמוקרטיה, זה לא משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא לא ייבחר בהצבעה מפלגתית, ולא תהיה בחירות 4 שנים במקרה הטוב אחרי שהוא יעלה. אנחנו מבינים שגם סדרי השלטון הם השתנו, ברור? זה לא עובד בדרך הזאת. והארו עם ענני שמיה, נכון? מגיע מן השמיים, יודע מה, זה הנחתה אלוהית, זה לא שייך בכלל לבחירות אנושיות או לשיטת ממשל כזאת של שלטון העם, נכון? הרוב קובע. בסדר, אז מה? אז כל מה שיש עכשיו נזרוק לפח? זה לא שווה שום דבר? לא, בונים בחול ואחר כך מקדישים. בסדר, יש סיבוכים, אז עוד לא הכל שלם, אבל זה מתקדם. ובסוף זה כל הנשמה תתפרץ, תתפשט. וזה גם קורה לאט לאט. זאת אומרת, זה לא שזה יום אחד פתאום, אלא לאט לאט, זה כמו שילד הוא גדל. אז בהתחלה יש לו קצת זיפים, נשבר לו הכל, הוא קונה קומה, הוא מתחיל להבין גם יותר, שלמד אותו דברים יותר מופשטים, יותר מסובכים. כל זה שלבים של גילוי הנשמה. אז בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לגמרא, זה שלבים של תודעה, של התפשטות הצד האיכותי שבו, אבל זה הולך בשלבים, זה לא בבת אחת. אתה לא אומר, בגיל 20 נתחיל ללמד אותו הכל. זה לא עובד ככה. בסדר? אז ככה זה גם קורה. כמעה כמעה זה גם גילוי הקודש הפנימי. עד כאן זה ברור העסק הזה? יפה. אז זה חייב להיות ככה, אתה מבין? זה בנוי כמעה כמעה. בדרך...
אם זה לא ניסי,
זה לא היה ככה. זה חייב להיות ככה. גאולת מצרים היא בחיפזון. היא בבת אחת, ריבון שלם תולש אותנו. אין לנו שום קשר עם מצרים. הוא מכה אותם לחלוטין. אותנו, עם זו יצרתי לי, תילתי יספרו. בבת אחת תולש אותנו מן התומעה הזאת. צ'יק צ'ק מתאר אותנו בשבעה נקיים, 7 שבועות נקיים, ונותן לנו תורה. ואופ! אנחנו כבר בשמיים לגמרי, אוכלי מן, יש נבואה, משכן, נו, זה אין פה שום דבר טבעי. אבל גאולה האחרונה, אומר המהר"ל בספר נצח ישראל, היא כמעה כמעה, היא כי לא בחיפזון תצאו. למה? כי היא צריכה לכלול את כל מדרגות המציאות. תשימו לב שאחרי גאולת מצרים היה אחרי זה עוד שיעבודים. השתעבדנו לבבל, לפרס, ליוון, לאדום. גאולה אחרונה אין אחריה שיעבוד. ביה שלישית אין לה הפסק. בניין השלישי לא יחרב. אז זה צריך ממילא לרומם את כל המציאות. בשביל לרומם את כל המציאות, זה תהליך הדרגתי. תהליך יותר מסובך, הוא תהליך אלוהי לחלוטין. השם הוא גואל ישראל, אבל זה גאולה בדרך הטבע, כביכול. גם אמרתי, בתוך הגאולה יהיו דילוגים, לא, זה לא נמנע שיהיו דילוגים, אבל השלב הראשון בהחלט הוא טבעי, אתה בא לארץ, יש פה חקלאות, יש פה אויבים, יש פה מחלות, יש פה עוני, מיישבים את הארץ, קונים קרקעות, מגנים על החקלאות, מפני גניבות, יש הרבה קשיים. וככה זה הסדר. ברור? אחר כך, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה להתנה, להיות לאור עולם, לאתר את תפארת ביד השם, ולצניף מלוכה בכף אלוהי יעקב. מי שהוא לא מחובר להבנה הזאת, הוא פשוט לא בתמונה, אתם מבינים? הוא לא בתמונה. הוא לא, הוא כאילו מוכזב מהגאולה. זה לא כמו שקיווינו, זה לא כמו שאיחלנו. כאילו מכתיב לריבונו של עולם איך לגאול את עמו. אני חשבתי שזה יראה אחרת. אז לך תהיה מפיק סרטים בהוליווד. תיצור שם מה שאתה רוצה, אבל ריבונו של עולם הוא יש לו תסריט אחר. כנראה שהיא הרבה יותר טוב ושלם ומוסרי וגדול. אז במקום לקטרג מהצד, אז תפשיל שרבולים ותהיה שותף. תבין את התהליך. זה הכל, בסדר? יש הרבה כתבים שנכתבו על זה, זה לא... ועד עצם היום הזה, אנשים מאוכזבים מהמדינה, זה לא מה שחיכינו, אוכזבים מהתהליך, זה לא גאולה, זה לא כלום עכשיו, זה גלות כפולה ומכופלת, יש דיבורים כאלה, אנחנו בעומק החושך, מי עבר כי הם עבדים ממש, ברור? זה לא דברים שכאילו שייכים אל העבר, מה שכתוב פה, זה הרבה, הרבה היום, חי היום, תוכנו, ברור? בסדר, תשמעו קצת דרשות מדי פעם. כן.
מה זה יד השם?
איפה יד השם?
תראה, תפארת ביד השם.
אתה אומר מה זה הפסוק. ותשוב התורה וכל מאורותיה להתנה, להיות לאור עולם, לאתרת תפארת ביד השם. ולצניף מלוכה בכף אלוהי יעקב. מה זה פה יד השם? מה?
היד והכף.
יד זה תמיד, זה פעולה, נכון? יד חזקה וזרוע נטויה. זה פעולת השם. היד החזקה זה, הקדוש ברוך הוא, תלש אותנו ממצרים, זה הפעולה הניסית. זרוע נטויה שמה, זה ההתקדמות ההדרגתית. בני ישראל יוצאים ביד רמה, הם עדיין יוצאים, הולכים ויוצאים, עדיין אנחנו יוצאים לחירות כל הזמן. אז יד השם, מסביר הרמב"ם במורה נבוכים, זה תמיד מדבר על פעולת השם. בסדר? להיות לאור עולם, זה כנסת ישראל. כשהתגלו הסגולות הרוחניות הקדושות שבכנסת ישראל, תשוב התורה וכל מאורותיה להתנה, היא תופיע נשמה פנימית, לא רק שמירת החיים הפנימיים, אלא הנהגת החיים הכלליים, החיצוניים, ההווייתיים, האנושיים. הכל יואר מכיסא השם שביד... שעל ידי עם ישראל וכו', הנהגה האלוהית שעל ידי עם ישראל. ותשוב התורה וכל מאורותיה להתנה, להיות לאור עולם, לאתרת תפארת. אתרת זה מבטא את המציאות החיצונה, תפארת את המציאות הפנימית. אתרת תפארת, כלומר המציאות החיצונית היא תגלה את הפנימיות, את הנשמה ביד השם, כלומר הקדוש ברוך הוא פועל פועל במציאות, פועל את ההנהגה היותר עליונה של הקודש, של המוסר, על ידי עם ישראל. הוא צניף מלוכה בכף אלוהי יעקב. כלומר, תופיע מלכות השם בארץ, בגילוי, וכל הרישה כעשן תכלה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, והשם ממלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה השם אחד, ושמו אחד, וכל הדברים האלה שאנחנו מייחלים אליהם. אבל זה, התחלה זה התפתחות הגוף. ואל תהיה מאוכזב, אלא תפעל לזרוק נשמה לעם היושב בציון, נשמה לעם עליה. לזה אנחנו נקראים, זה תפקידנו. לא לשבת מהצד ולהתאכזב, אלא לפעול על מה שאתה ממונה עליו, וזה ללמד תורה, להאיר את אור הנשמה, לעסוק בתנועת התשובה וכו'. אנחנו ממשיכים פסקה מ"א. הרבה נשמות נידחות בין האומות, שבות לכנסת ישראל בעקבות הדמשיכה. וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכם למזון מבריא, ומזה נצמחה המחלה של חוצפה. אבל היא רק מחלה עוברת, זה חולי ועשינו, ומהרה תעלה ארוחה לה, וחל גויים תאכלו, וכבודם תתיימרו. טוב, מה מדובר פה? הרבה נשמות נידחות בין האומות, זה לא מדובר על הגרים. כי כתוב שבות לכנסת ישראל בעקבות הדמשיכה. וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכם למזון מבריא. אלא מדובר פה על יהודים שהם נדחו לתרבות גואית. היהודים התפזרו, עם ישראל התפזר בגלות האחרונה הארוכה, והרבה נשמות נדחות בין האומות, שקועות בתרבות המערב, שקועות ברוסיה, בתרבות רוסית כזאת, באירופה, בכל מיני מקומות, בתימן, בצפון אפריקה, בעיראק, נידחות בין האומות. אז יש כאלה שיותר קשורים אל התורה, יותר שמרו על קישור עם נשמת האומה, יותר העננות, יותר אבל גם שם יש השפעה של הדתות הגויות שהיינו טבולים באוויר המצחין שלהם, ויש השפעה לדעות הנפסדות, למנטליות הגויית שהיינו קבורים בתוכה. אז הרבה נשמות, ויש כאלה שבכלל הם מתבוללים והסתבכו עם, היום המון, המון, ממש המון. אז הרבה נשמות נידחות בין האומות, זה לא מדובר פה על הגרים. הגרים זה גם כן נשמות שמשייכות לעם ישראל. גם נשמות הגרים עמדו על הר סיני וכו', אבל זה לא פה מה שמדובר. אלא הרבה נשמות נידחות בין האומות, שוות לכנסת ישראל בעקבות הדמשיכה, וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכם למזון מבריא. מה זאת אומרת? יש לך השפעה שהיא לא רגילה לגוף, אז זה מזעזע את הגוף. זה נגיד אתה נותן חיסון לילד, אז אתה מחדיר לו חיידק או וירוס מוקלש, נכון? אז מה התגובה שלו? עולה לו חום. נכון? זו התגובה הראשונית. אז בהתחלה, זה כוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכה למזון מבריא. השלב הבא, יש לו חיסון מהמחלה. זאת אומרת, ההתגברות של הגוף על החיידק המוקלש הזה, המוחלש הזה, היא בעצם גרמה להתחזקות. בתחילה, שאנחנו עם שבא ממקומות רבים, עם הבדלי מנטליות עצומים, לארץ ישראל, וכל אחד אוהב לשמור על הצביון שלו, וכל אחד בטוח שהאג'נדה שלו, השקפת העולם שלו, היא שתציל את האומה הישראלית. ויש פה תסיסה גדולה, כמו שיש בשנים הראשונות, מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה. לפעמים זה תחת פני השטח, לפעמים זה נאמר בצורה גלויה, בפה מלא. אז הרבה נשמות נידחות בין האומות שוות לכנסת ישראל בעקבית הדמשיכה. זה סוף ההיסטוריה, העקב, לישון העקב. כי המשיח זה תהליך, 2000 שנות משיח, המשיח הוא סוף התהליך הזה, הוא בבחינת העקב של התהליך הזה. זה תהליך שלם שמביא אל המשיח. וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכה למזון מבריא. כשאתה אוכל, אוכל לא בריא לגוף, אז אם אתה אוכל מזה קמצוץ, בסדר. הגוף הוא מתגבר על זה, נכון? ילדים אוכלים לפעמים תקים. מבוגר רואה את זה, הוא מתעלף, כן? הוא אומר, אם הייתי רק אוכל אחד מזה, הייתי כבר עם. אבל לא מרגיש טוב. אבל ילד אוכל, יש לו כוח עיכול טוב. אבל גם אם בו, אם הוא יאכל כמות אדירה, הוא לא יצליח, נכון? גם הוא ירגיש חולה לגמרי, הילד הזה. אבל התחלה, כוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכם למזון מבריא. ומזה נצמחה המחלה של חוצפה, כן? מה? כן. שוות לכנסת ישראל בקליטת המשיכה, כן. שוות לאומה הישראלית, כן. נכון. שוות למדינת ישראל. ולמה הן שוות? בגלל שהן היו נידחות. הן היו נידחות בין האומות. מומרים, מתבוללים. קשה מאוד. בסדר? אין עוד מדינה כזאת שהיא קולטת עלייה כל כך. אתם יודעים, בשנים הראשונות של המדינה היה קושי עצום לקבל עולים. המדינה הייתה ענייה, לא היה פה מה לאכול, הייתה פה תקופת הצנע, והעולים הגיעו בלי סוף. הגיעו מעיראק, הגיעו מאירופה, ולא עצרו מעולם את העלייה. אדרבה, עודדו עלייה. היו מחשבות על זה. היו טענות של הציבור היושב בציון לעכב קצת את העלייה. וראשי הממשלות, בן גוריון, גולדה מאיר, התנגדו לזה בתוקף. אמרו שזה קמה מדינת ישראל בשביל להיות מדינה קולטת עלייה. נשב פה במעברות ואנחנו נתגדל ונסתדר. עד שהתאוששנו מזה, פרח, עוד עלייה. התאוששנו ממנה, מיליון יהודים מרוסיה. אתם יודעים מה זה לקלוט מיליון יהודים מרוסיה? והנה, אנחנו מאוד שמחים שעלו מיליון יהודים מרוסיה. מאוד שמחים הדבר הזה. ואנחנו מחכים לעוד כמה מיליונים מאמריקה ומצרפת ומכל מקום. רק שיבואו, רק תבואו כבר. ואנחנו נעכל לאט לאט את הכל. אבל מפה, מזה נצמחה המחלה של חוצפה. בהתחלה כתוב בספר יחזקאל, כתוב ש זה יחזקאל בחזון העצמות היבשות, פרק המפורסם, פרק למד זין, כתוב על זה בלמד וב, למד וב, כתוב בהתחלה רגע, לא, למד זין, רגע, למד וב, כתוב, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. נו, זה ההתחלה. אחר כך, שלב הבא, וזרקתי לכם מים טהורים ותיארתם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם, אתאר אתכם, זה קשור גם לפסקה הקודמת. נכון? פרק למד זין, גם כן, כתוב ככה. בהמשך, זה חזון העצמות היבשות. כתוב, וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עליו, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. זה השלב הראשון, פסקה הקודמת. קודם כל גוף. אחר כך, ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, וכו'. כה אמר השם אדוני, אדוני אלוהים מארבע רוחות, בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו. זאת אומרת, הרוח היא שלב הבא. אז אותו דבר זה גם לגבי הפסקה הזאת. בהתחלה כוח העיכול לאט לאט, קשה. מזה נצמחה המחלה של חוצפה. מה זה חוצפה? כל אחד מושך לכיוון שלו. חוצפה זה מלכות הבלות תגה. הוא חושב שהדרך שלו היא הכי נכונה. הוא מוכן לדרוס את השני, ילחם על זה, כשבפועל זה לא נכון. אבל היא רק מחלה עוברת. כל הדברים האלה זה שלבים. כתוב, מי ייתן טהור מתאמה, לא אחד, בספר איוב. כלומר, מתוך התומעה, הדבורה שהיא חיית מאה, היא נותנת דבש, נכון? הפרה שהיא מאדם, שיש איסור אכילת דם, היא נותנת חלב. הרי החלב הוא נוצר מן אדם. גם כתוב שארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב. למה ארץ זבת חלב ודבש? גם החלב וגם ודבש זה דבר שהוא מתהפך, כמו שאמרתי עכשיו, מדבר תמה לדבר טהור. ככה המחלה הזאת היא מחלה עוברת. מהקושי הזה, מהחיסון הזה שמעלה חום, תבוא התחשלות גדולה, זה חולי ועשינו. ומהרה תעלה ארוחה לה, מכוח זה אנחנו נבנים, מתרפים, וחיל גויים תאכלו וכבודם תתיימרו. מה זה חיל גויים תאכלו? הרי כל היהודים האלה שבאים מכל הארצות, הם מביאים איתם כישרונות אדירים. הם מביאים איתם כל אחד אוצרות גדולים. הם נקטו ניצוצות רבים בגלות שמה, ואחר כך הכל משמש אל הקודש. כל זה הוא נהפך להיות גודל ואור מאוד מאוד גדול. בהתחלה יש קושי, בסדר, מתגברים על הקושי. אחר כך חיל גויים תאכלו, זה הכישרונות, ובכבודם תתיימרו. שכל ההערות האלה, כל הניצוצות האלה שהיו בלויים בתומה, הם משמשים לעבודת השם ולגילוי כבודו בארץ. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.